אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השאלון. מה את נושכת לפרנסתך? איפה את צולעת בסופי שבוע? האם הצליעה שלך נחלשת כשאת רוקדת? ומה קורה כשמתקרב אלייך מגמגם? מתי זה קרה לך? בחזה ומחוץ אלו. בהערכה גסה, איזה אחוז משטח המראה התופסת? כמה קריות יש לך במיטה בתקופות שאת לבד? בנית פעם משהו על חורבותיו של משהו אחר? האם את מבקרת שם? באיזו תדירות? מה את עושה דבר ראשון בבוקר? ובלילה, כשכל הגברים שחיבקת פעם ישנים כמו כפיות במגרות ברחבי העיר? מי אמר לך שאושר זה דבר אחר? חזאים או רופאים? בדיקות דם או קריאה בקפה? מה הציפורים יודעות שהן צועקות בביטחון כזה? באמת היית רוצה לראות בחושך? איך מגיעים בלי לעבור שם? באיזה שלב את מסתובבת? כל כך הרבה אובדן ואף שורה טובה אחת? למה את צוחקת? כמה תנוחות של אהבה ניסית, וכמה שורות על צער. קלקר או זהב? קרקור או נהמה? מתי החלטת לא לענות לי? כמה זמן זה יימשך? את חושבת שתצליחי לוותר על התקווה לעבר טוב יותר? זה עוזר להגיד שאת לא פוחדת? מי קשר לך את מחרוזת השומים מסביב לצוואר? מתי זה ייגמר? ומה התוכניות שלך לאחר כך? איפה הדלת? מי יציל את מי? אם את מוכנה להתכופף קדימה ולגעת במצחי לרגע? איך מגיעים? ומה עכשיו?
שלום וברוכים הבאים וברוכות הבאות לתוכנית ברית מילה בכאן תרבות 104.9, 105.3. אנחנו היום מערכים את המשוררת יעל גלוברמן. שלום יעל.
שלום שלומי.
מה שלומך?
טוב.
בואי נגיד לרגל מה אנחנו מערכים אותך. אנחנו מערכים אותך לרגל הספר החדש, מפת חצי האי, שהוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד בתאריך.
ממש בסוף דצמבר.
סוף דצמבר, כן. 2018. אנחנו טרים, אנחנו ממש טרים, הספר טרי.
אנחנו מרגישים את הריח, כן, והקימלים נופלים ממנו כשזזים.
כן. יעל, אולי אנחנו נלמד להכיר אותך קצת, מה את אומרת? תספרי לנו על עצמך, מאיפה באת? עדת מה, אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אפשר ללמוד גם בגב הספר, שזה הספר השלישי שלך?
ספר שירה השלישי, זה התחיל
ספר
מרומן.
ספר השירה השלישי, כן. נכון. וזהו, באמת רציתי לשאול, ראיתי שזה התחלתי מרומן, ואז התרכזת באמת בשירה, כשבאמצע גם יש שני ספרי שירה שתרגמת. זאת אומרת, גם משוררת, גם מתרגמת. למה עברת דרך אגב מספרות לשירה?
אני כתבתי מגיל נורא צעיר, וגם פרסמתי בכל מיני מקומות בתור ילדה ונערה, אבל תמיד חשבתי שאני אכתוב פרוזה. כתבתי מלא סיפורים, מעריב לנוער, איפה שתרצה, או שלא תרצה. וכשירים היו נכתבים לי ככה בצד, לפעמים איזה משפט בה, אתה יודע איך מה זה שירים. כששלחתי את הרומן, שלחתי שתי הוצאות לעם עובד ולכנרת, וישבתי לחכות הלקטור ירים אותם לפעם ראשונה, אז פשוט לא יכולתי לא לכתוב, כי אני רגילה לכתוב כאמן אפילו בשביל עצמי כמובן, ולא הייתי מסוגלת יותר את השורות הארוכות האלה של פרוזה.
אני מזדהה איתך.
אז פשוט התחלתי לכתוב ולתרגם שירה, פשוט לעצמי. שלחתי וקיבלו, והתגובות על השירה היו מיידיות וחזקות. הרבה יותר מה שהיה לפרוזה.
זאת אומרת, זה היה גם עניין של, אמרת שירות היו רוקות מדי, וגם עניין של פידבק בעצם. זאת אומרת, קיבלת פידבק קצת יותר טוב על השירה, אז אמרת, אני מעדיפה כבר לזרום.
קצת יותר מהיר, לא.
יותר מהיר.
קיבלו את הספר שלי, והוא התפרסם, והתפרסם די טוב ומהר, אבל הציפייה הזאת, זה כמה חודשים לקבל בך תשובה, מהוצאה. אומרים, תראי, עוד לא הגענו לספר. כשהגיעו, קיבלו אותו, אבל את לא יודעת.
ומה עם העניין של, באמת של הצמצום? זאת אומרת, היו שורות ארוכות מדי בפרוזה, זה... אני באמת, כאילו, נראה לי מעדיף את הצמצום. אני, פרוזה מאוד קשה לי, הייתי קורא המון, אבל באיזשהו שלב כל הפעלים והפעולות, זה היה טיפה יותר מדי בשבילי.
זה, זה, זה נכון על משוררים. אני פשוט כל כך אהבתי ופיתחתי את העניין הזה של סיפורים ושל נובלות גם. האמת שיש לי קצת דברים שמתאספים בקצב שלי, שהוא קצב איתי להחריד.
יודעת מה, אולי שווה לשאול אותך. שאלה שלכאורה יכולה להיות בנאלית, אבל נראה לי שהיא לא. כי כשפותחים את הספר רואים כתוב שירים, 2010 עד 2018, אני צודק, אני זוכר נכון, תני לי שנייה לראות את השנים פה. שירים, כן, 2010 עד 2018. זאת אומרת, זה אומנם ספר שיש בו תמה, אנחנו נדבר קצת על התמה שלו, אבל כמו קציר כזה של יבול. זאת אומרת, 2010 עד 2018, אני בדרך כלל לא רואה את זה בספרי שירה.
אין הרבה, יש כאלה, אבל לא הרבה. זה בגלל שזה כל כך הרבה שנים עברו מאז הספר הקודם. והדרך שאני כתבתי זה... אני כל הזמן כותבת. אני כותבת הרבה ומפרסמת מעט, ואני לא מסוגל להוציא ספר ולעשות פילרים כאלה, אתה יודע, כל מיני שירים שאני לא...
אנחנו מכירים את זה יותר באלבומי מוזיקה בדרך כלל, זאת אומרת שזה קיים גם בספר שירה.
באמת, כן.
זה קיים גם בספר שירה, הפילרים האלה?
אני חושבת, אם אתה לוקח ספרים ליד, אז לא... בכל אופן, זה בעייתי בעניין הזה של היחס שלי לכתיבה שלי שאני...
בין הספר הראשון השני 7 שנים, נכון?
כן.
ובין השני לשלישי...
900 בערך, כן. אני כותבת לאט גם...
לא, זה מעניין, כי אם מאזינים לנו הרבה פעמים חובבי שירה ואנשים שכותבים בעצמם, זה די מדהים לראות משורר שלא ממהר, משורר שלא ממהרים.
כן, כן. זה לא שאת לא עוברת פתאום איזה כמה חודשים של לחץ נוראי, מה יהיה? וטוב שהכרחת עצמי פה להגיד, אוקיי, עכשיו את מוציאה ספר. כי הייתי בטוחה שאין לי שירים טובים. שיהיה לך ברור, אני לא אומרת זה סתם. ואת מתחילה לסדר את זה, ברגע שאת אומרת, ברגע שאתה אומר, אוקיי, זה, עכשיו ספר, אני עובד על ספר, אז בוחרים את השירים המסוימים. ודברים מתחילים לקרוא, להיכתב לקראת, נגיד השיר הזה שקראתי, השאלון, הוא נכתב ממש בסוף, כי ידעתי שיש לי ספר, וחושבת שאיכשהו השתמשתי גם בחומרים מתוך הספר, ו...
שזה השיר פתיחה, מה ששמעת.
אני לא חושבת שזה אופייני, אני חושבת, ואני גם לא ממליצה לחכות כל כך הרבה זמן, ואז, תראה, אני כותבת לרוב, זה דבר שקלטתי דווקא לא מזמן, אני כותבת בפעמיים. יש לי איזשהו רעיון, או איזו סצנה, או כמובן צירוף מילים, או דימוי, או משהו, ואני כותבת. ולרוב, זה לא נכתב כולו. אני קוראת לזה טיוטה. ואז אני צריכה לחזור על זה, לזה עוד פעם. ותמיד חושבת שאני חוזרת הרבה פעמים, אבל לא. אני חוזרת עוד פעם אחת שבה אני באמת נכנסת לשיר, ופתאום הוא נגמר. אבל יכול להיות 3 שנים בין פעם אחת לשנייה. זה דרך איומה.
זה מדהים. את יודעת מה? אני עושה איתך שיחה, אוקיי? שאני בדרך כלל לא נוהג לעשות, לדבר, אבל אני למשל מרגיש שאם אני כותב משהו, יש לי איזה אנרגיה לכתוב את זה, יש איזה אנרגיה מאוד מסוימת, רגש מאוד מסוים, רגש מאוד מסוים.
מאוד.
אני יכול לרכוב עליו שבוע-שבועיים. אם אני לא מסיים את זה בשבוע-שבועיים-3, הוא ילך לי לאיבוד.
זה לגמרי, זה ככה אתה עובד. אבל אתה גם מדבר על להיכנס לתדר הזה.
אני חייב את התדר, אבל אני מפחד שמתי, זאת אומרת, אני לא מפחד, אני יודע שאחרי תקופה מסוימת הוא יסתיים התדר הזה. ואני שומע אותך אומרת, אני אחרי 3 שנים יכולה לחזור למה שמסיים אותו.
אני מנסה כמה פעמים, לפעמים זה באמת נהדר, כי זה תוך כמה ימים נכתב לך, ואז את הולכת, אתה יודע, עם הפעימות האלה באוזניים. אבל... לפעמים זה לא נגמר לי טוב, זה לא מסתיים לי טוב, לפעמים שלי ממש רק את הרעיון ומזדייף לי הכל. או...
אז את אומרת, את חוזרת.
עוד פעם, חוזרת. אני קוראת ולא הולך לי, אני קוראת ולא הולך לי, ואז פעם אחת, פתאום, אני מוצאת את זה, זה נכתב. אז שמתי לב ממש לקראת העבודה על הספר הזה, שבעצם לרוב אני כותבת את זה בשתי נגלות. כל ספר אני חוזרת פעמיים, 2 שכבות.
נדע, לא, מעולה, אני שמח גם לדבר על האופן שבו עושים את זה. אני מחזיר אותנו שוב, אנחנו מדברים על מפת חצי האי, ספר השירה השלישי של יעל גלוברמן, שנמצאת איתנו כאן באולפן. דרך אגב, אנחנו לא דיברנו על הכותרת של הספר, אנחנו מדבר על זה, אבל היא מאוד בעצם מדברת על הספר עצמו, מפת חצי האי. ספר שהוא באמת תקופת חיים מסוימת, אני חושב שדי ניכר שבספר שעברת תקופה לא פשוטה, אפשר לומר, שיש בה גם אובדן, אבל זה גם משהו שקשור בחיים, למקום שהגעת אליו בחיים.
אני אמורה
להנות. חצי האי, זה חצי האי, זה כאילו אין פה, זה חצי אי, זה עוד שנייה, זה לגמרי.
כן. זה גם החלק הזה של מה שמחובר ליבשה ומה שמחובר לים, אתה יודע. הדבר הזה שגם את עושה צ'ארט של מפה, של משהו, ו... No man is an island, אתה מכיר את השורה הזאת, איש איננו אי, או אף אחד לא אי, אבל חצי אי, כן, אתה יודע, למה אנחנו מחוברים ולא מחוברים, ומה מקיף אותנו, ואני לא יודעת. אני הסתובבתי עם שם לגמרי אחר במשך תקופת העריכה, ואני כל כך שמחה שלא עשיתי את זה. הייתי מאוהבת לגמרי בשם, מזל שיש לי חברים טובים שאמרו לי לא.
את רוצה לגלות לנו?
מה שלא הורג אותך. בראש שלי זה היה, כן.
יש לה חברים טובים, תקריא לנו עוד שיר, ואנחנו נחזור.
אני רציתי מה שלא הורג אותך, נכנס לספר, אבל אמרו, מה שלא, מחשל אותך, עוד מחושלת אחת כזאת.
כן. בואי תקריא לנו שאנחנו נמשיך לשחח על הספר. אני רוצה שניתם שירים גם בדרך. איזה שבא לך, תהי ספונטנית.
אוקיי. אני רואה מה שהוודקה רואה. אני רואה מה שהוודקה רואה מבעד לזכוכית הכוס. גבר זר בא ויושב על שרפרף הבר לצידי. גבו מתקמר אליי בחן אמיתי של חכה. עיניו צוללות בעיניי. אגרוף אחד צף על דלפק הבר כמו מצוף שם, מסמן את המרחק מן הקרקעית, שלו או שלי. אם אני לא עבודה מספיק, כלומר מצולה מספיק, או שהוא יותר מדי נחוש או עצוב, אני עושה מה שצריך כדי שילך. קוראת ללוויתן הבדידות הכחול הרצחני שלי, או שורקת ללהקת הקרישים המהירה של שנינותי. עושה מה שצריך, עד שהוודקה חוזרת ומצטללת, ואני רואה מה שהיא רואה מבעד לזכוכית עוד כוס. גבר זר מוצא אותי במראה הגדולה שמעל הבר, ועיניו מתמלאות תקווה איתית ככספית. הוא ניגש ורוחן עליי, גבו מתקמר אליי, בכמיהה אמיתית של חכה.
זה בעצם אחד השירים מהשער הראשון של הספר, מין שער פתיחה לכל העולם הזה. ואת כותבת על גברים בצורה, או על... קצת יותר, איך אני אגיד את זה, קצת יותר מפתיעה, אני חושב.
למה אתה מתכוון?
למה אני מתכוון, אוקיי. אני אדבר אז עכשיו על כל הספר. זה ספר שיש בו קול אישה מאוד מאוד חזק.
Okay.
זאת אומרת, מצד אחד, זה קול שהוא כללי לחלוטין, הוא נהדר מניירות כאלה או אחרות. אני מתכוון, זו שירה, שירה נהדרת. אבל יש רגעים שפוסעת שם האישה, שפוסעת שם האישה. ובחלק מהפעמים היא מלווה גם אובדן של גברים. וזה נקודת מבט מאוד חזקה. את מבינה מה אני אומר? זה נקודת מבט שיש בה הרבה כוח.
זוגיות היא חלק גדול מהחיים שלנו, שלי בטח.
כן, כן, אנחנו נדבר על זה, יש שער שלם שמוקדש לזה. אבל המקום שלך כאישה פה הוא מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, גם אם לא באופן, נגיד, לא יודע מה, פמיניסטי מובהק, אני לא יודע להגדיר את זה, אבל הנה, כאילו, גם התיאור הזה של גבר שמתכופף כמו חכה, ואז מישהו אחר, או שזה ראייה מחדש של מישהו, ובמקומות אחרים, שאת מלווה גברים שהם לקראת האובדן, לקראת התוהו, לקראת ה... וזה שם אותך במקום מאוד חזק כאישה.
כן. אני לא יודעת אם לזה התכוונת, אבל אני אגיד לך, אני סופר פמיניסט, כמובן, פמיניסט זה לרצות שאישה תהיה בדיוק כמו גבר, אבל נורא מעניין אותי לכתוב גם על גברים גם פה. זאת אומרת, יש את הכמיהה של האישה של החכה. הכמיהה היא של שניהם. או אני יודעת שאני קוראת את הבית הראשון, ותמיד אני רואה בעיניים של מי שבא, אז יש פה את העניין... הוא בא אליי, אליה, אגרוף על דלפי קבר, אתה בטוח שיהיה משהו אלים. גברים לא כולם אלימים, בוא נגיד, כמו של נשים. אז יש, גם בעניין הזה נורא מעניין אותי להסתכל בבני אדם. וחס וחלילה, לא ליצור. יש לי כמה דברים.
כן, זהו, שמצד אחד
יש... יש לי ממש קריקטורות לפעמים, כשאני מדברת על הנושא הזה, של גבר מסוים שהולך לצוד, זה בסדר. אולי אני אקרא לך. אבל זה לא זה, אנחנו כולנו, הוא בודד, אני בודד, את בודדה, ויש פה את הציפייה הכמיהה הזאת לביחד.
אז מצד אחד אני אומר, בין יש מקומות של כוח, מצד שני גם יש מקומות שהם הרבה פחות דיכוטומיים ממה שאנחנו שומעים היום. כאילו, כמו שאת מתארת במקרה הזה, או כשלפעמים את מתארת אישה באחד השירים שאני מדברת על נשים שרצות, מדברת על החיות שלה, היא תצוד מישהו שיצוד בשבילה. זאת אומרת, את גם מעניקה, זאת אומרת...
אני חושבת שצריך להיזהר מהעניין הזה, אתה יודע, זה נורא מזמן כבר, וג'יניה וולף אמרה שיוצר, הוא חייב להיות תמיד גם וגם, גם גבר, גם אישה, אנדרוגני, אבל... במובן של הכן-כן, לא של הלא-לא. כן, גבר, כן, אישה.
זה יצא יפה.
ואולי כי באתי מפרוזה, ואולי כי יש לי שני בנים, וממש אנשים נחמדים. יש את העניין הזה של, יש אספקטים מסוימים, יש גברים מסוימים, יש מכה רצינית מאוד, ואני אצטרך לקרוא את השיר הזה, רק בשביל להראות שזה כן אכפת לי, אבל אין סיכוי שאני פשוט אספוך כל גבר למין ציור כזה, זה מיזוגניות גם.
עם זה שאת הולכת אחורה?
כן.
אוקיי, אז בואי נקריא אותו, ואנחנו נרצה לשמוע איזה שיר.
מה שזז אצלך. יש ימים שאני הולכת רק אחורה, פוסעת לאחור בלי להפנות את הגב, לא מתוך זהירות בין העליב את המלך, אלא כדי לא להדליק אותו. יש גברים שיש להם עניין עם ישבנים. את חושבת שיפנית להם גב, והם רואים ישבן מוגש, עקוז. את לא חושבת שאמרת, אני מסתלקת, והם שומעים, בוא, זה עלול לגרום לבעיות במידה שהם באים. יש גברים, לא רבים, אבל לא מעטים, שמקשיבים לא למה שאת אומרת, אלא למה שזז אצלך. לכן למדתי, בעיקר בקיץ, ללכת רק אחורה. זה מקשה עליי להגיע לאן שאני רוצה מתוך תחושה של התקדמות, אבל מונע מהגברים מן הסוג ההוא לשוחח עם הישבן שלי מאחורי הגב.
שלום, ברוכים וברוכות השבועות לברית מילה. אנחנו עם המשוררת יעל גלוברמן. התחלנו לדבר קצת על הספר החדש שלך, מפת חצי האי, ודיברנו קצת על באמת על המורכבות הזו שמציגה גברים ונשים והשירים שהקראת, ודיברנו קצת על איך זה מבחינתך לכתוב שירה. אבל בכל זאת הייתי רוצה לדעת קצת יותר על היום-יום שלך, כי א', אמרת שאת כותבת הרבה, נכון, את כותבת הרבה, מצד שני, מה את עובדת? מה את מתפרנסת באמת? כמאמר השאלון, השורה השנייה.
זה דברים נלווי כתיבה, האמת. אני מלמדת, בסדנאות כתיבה, לימדתי קצת באוניברסיטת חיפה, במנשר, אני מלמדת כבר איזה 14 שנה באורנים, כתיבה, הכל כתיבה, כתיבה, כתיבה,
כתיבה. כתיבה, כתיבה, ממש כתיבה,
כן,
המון כתיבה.
באוניברסיטת חיפה זה היה גם תרגום, שירה וגם כתיבה, במסלול כתיבה. אני עורכת קצת, אני מתרגמת, אבל קשה להגיד שמזה אני מתפרנסת.
זה ממש גן עצום של שירה, את חייה.
האמת שכן, אני תמיד אומרת, אם אני זזה ממש מהר, שומעים רשרושים כאלה. זה או החסה בדיאטה האחרונה, או הניירות.
או הניירות.
כן, כן. כן, זה כל מה שאני יודעת לעשות.
החלטת מתישהו שאת תקדישי את עצמך לזה? זו הייתה החלטה מודעת, או שהיא מזמן?
לא, היה לי מזל לקבל גם עבודות. אני לא יודעת הרבה דברים אחרים לעשות. גם כשלמדתי, למדתי קולנוע וציור ודברים, את יודע, פרקטיים.
שגם מופיעים בספר, אנחנו תכף נדבר על זה. דרך אגב, את גרה בתל אביב, נכון?
כן, נולדתי בתל אביב. נולדתי ברחוב הנביאים. כן, ועכשיו אני גרה במרחק שתי דקות משם, משדרות דוד המלך.
קולנוע, ציור.
כן, כן.
אוקיי, דברים כאלה שלמדת. דרך אגב, אפרופו ציור, מופיע בשער השני, בחלק מהשירים תזכורת על אולי ההבדל בין ציירים ומשוררים, הגעגוע רוצה להיות צייר. השער השני מעלה הרבה פעם זיכרונות. מעלה אותם, מעלה זיכרונות, וכמעט מעלה לי את התחושה ש... בדיוק כמו שמשורר, כמו שצייר, את אומרת, רוצה להיות, הגעגוע רוצה להיות צייר, אז ככה גם המשורר רוצה לעלות מהמתים, להיות בעל כוח מחיה כזה.
יפה.
והשער השני שלך מוקדש לזה, אני לא אגיד מוקדש לזיכרונות, אבל יש שם הרבה שירים שהם זיכרונות. את רוצה אולי להקריא את השיר עם הגעגוע, ואנחנו נדבר על זה קצת?
בכיף, כן. הגעגוע רוצה להיות צייר. הגעגוע רוצה להיות צייר. תמיד הייתה לו נטייה לזה. ויש לו כישרון, תראו אותו בוער. הוא הילד הקטן שמתגנב למוזיאון, ושם, בכוונה גדולה ולב מורתח, עומד על קצות האצבעות ומשרבט על התמונות התלויות באור הנאון, על הקיר. בחתימה הוא לא נוגע. לא הקרדיט מעניין אותו. זה מה שעושה אותו אמן. וזה מה שעושה אותו זייפן.
אני חושב שזה שיר יחסית מרכזי בספר, כי הספר עוסק הרבה במוות. המוות נמצא בלא מעט מהשירים, וקודם כל זה מאוד מאוד אמיץ לכתוב על זה. מפת חצי האי, שוב, כמו שאמרנו, זה חצי אי, אתה תכף לגמרי שם. עוד לפני שאנחנו מגיעים אליהם, ממש אל השירים שבאמת עוסקים במוות, ובמוות שנוגס לאט, הרבה מהשירים גם המוות מופיע כזה, הוא לא מופיע בבת אחת, וזו אולי איזושהי אימא גדולה. אבל שנייה לפני זה, את מתעסקת כאילו עם הזיכרונות, את מתעסקת עם מי שאמורים להסיט את המבט שלנו ממה שקורה באמת, ואת מתעסקת עם השומרים לפני שאת מגיעה להתעסק עם המוות עצמו.
יפה, כן, כן, כן. אני לא רוצה כל כך יותר, אני כן איבדתי את אבי בניי, והיו כל מיני פרדות, זה באמת עשור קשה מהבחינה הזאת, ודברים, תראה, אני תמיד אמרתי שאני כותבת דמויות, אני כותבת על גמדה בקפולסקי, וכשיש לי שירה מאהבת, זה לא משהו שעשיתי, זה משהו שאני ממציאה כמו בסיפור. וכל הזמן ניסיתי להסביר כמה שאני לא כותבת על עצמי, חוץ מבשני נושאים.
למשוררים אין את ההגנה הזאת.
ארס פואטיקה ושואה, כן. שזה המשפחה. אבל זה לא נכון, אני פה נשבע פשוט, לא יודעת, לא היה לי יותר את ה... ויש פה המון שירים שהם כן אישים וכן
שירים. יש פה שירים שהם צאת לחלוטין? שאין להם שום נגיעה אלייך אישית? כי אני אגיד לך למה זה שונה, אנחנו בדרך כלל מצפים ממשוררים,
נכון.
הציפייה שמשוררים כותבים על עצמם, נכון. אין להם את האפשרות שיש לסופר להתחבא מאחורי דמות או משהו כזה.
כן. לא, זה אני יודעת, אני גם יודעת שזה מה שחשבתי שזה חשוב שאני אשאר ככה, אבל גם בשירים, בספרים הקודמים, זנחתי את זה פה ושם, בהנאה. אבל עכשיו, נגיד, יש פה את, אני לא יודעת אם אתה לקרוא את זה, לקראת הסוף, המון המון דברים שלא באמת קרו לי. אני גם לא ישבתי בבר. לא ישבתי בבר, השיר שקראתי על הוודקה. זה דמות. עכשיו, זה כן אני, כי עדיין מתחילים איתי הרבה גברים, אבל וכל העניין הזה של כן להיות לבד ולא להיות לבד, זה לא באמת אחד לאחד קרה. אני לא מתוודה, כמעט. אבל יש דברים, היו פה דברים ש... לא יכולתי יותר לעמוד בפרץ, וכן הרשיתי לעצמי לכתוב אותם. חשבתי שאולי אני לא אפרסם, אבל הספר הזה אישי.
זה מרתק. כן, אני מרתק לדעת שאת גם מציעה לפעמים דמויות. בדרך כלל משוררים בקושי עושים את זה.
אבל הגעגוע הזה בכלל נחמד שבחרת את זה, כי אני חושבת שזה שיר קטן, אבל כזה אולי יש פה תובנה מסוימת, כי זה נורא מצחיק אותי לחשוב, אותי מצחיקים דברים מאוד עצומים. נורא מצחיק אותי להגיד שהוא רוצה להיות צייר, כי הוא באמת רוצה, הוא, המוזיאון הזה של הזיכרון, של מה שבאמת קרה, הוא כל הזמן מצייר על הציורים כן, שבאמת כן, יש עליהם כן, את החתימה.
כן, כן. אז, אבל השאלה הגדולה היא באמת, למה אנחנו צריכים את זה, וזה מה ש... זה מה שמעסיק אותנו בשאלה הזאת. למה אנחנו צריכים את הזיכרונות? וזו שאלה שמתעוררת ככל שאנחנו מתבגרים יותר, אני חושב.
כן.
זה שאלה שגם עולה מהשיר שהיא לא לגמרי נפטרת, אבל זה מה שיפה בזה, אני חושב. אבל שוב, כמו שאמרתי, את אומרת, עשור מאוד קשה, המוות מאוד מאוד נוכח. מאוד מאוד נוכח בספר הזה.
נכון.
את חשבת על זה? את שמת לב לזה? תוך כדי זה קרה?
אני נורא שמתי לב לזה. יש כמה וכמה שירים שהשארתי מחוץ לספר, פשוט בגלל שזה לא יחנוק. זה כבר נעשה יותר מדי בעיניי. יוצאתי די הרבה דברים. הנה, עכשיו אני ממש משתוקקת לקרוא שיר שהוא קצת מצחיק, או... אני גם אוהבת להסתכל בזה.
רוצה שאני אקריא איזה אחד רגע?
יאללה.
אוקיי, אז אני אקריא שיר שנקרא נורא קשה למות מזה. הכל נחלש עם השנים, אתה אומר. מצטבר, כן, נעשה יותר סופי. אבל פחות מצמית, את מבינה? אני חושבת על הלילה, איך אתה עוצם עיניים והבדידות שלך, מתפשטת בכל חדרי הבית כמו גז בישול. פעם בן אדם היה יכול למות מזה. אתה אומר, עכשיו פשוט הראש קצת מסתחרר, והלב דופק, דופק. מתוך השאר שיחות שלא ניהלתי עם א', ויש עוד שירים שבאמת נוגעים במקום הזה שהוא, המוות כבר נמצא שם, המוות, ותשמעי, זה מקומות שבדרך כלל לא נוגעים בהם, זה מקומות שבדרך כלל לא שרים עליהם, ואני חושב שזה היה מאוד מאוד אמיץ, מאוד מאוד אמיץ להשאיר למקום הזה מבט, ולכתוב עליו, ולכתוב אותו.
כן.
את הרגשת שאת מתמודדת עם משהו קצת מפחיד?
כן. שוב, זה מתוך המחלה והמוות של ג'ק. אני גם, זה נגיד ספר, שיר שכאילו על אבי. יש שם, שיחות שלא נעלתי עם א', זה לפעמים זה אבי, לפעמים זה אמי, לפעמים זה אלוהים, לפעמים זה אני. זה שער כזה קצר, אבל די. אבל זה גורם לך, את יודע, זה גורם לך לראות את הדברים האלה באחרים. גם הזקנה פתאום נראית לך אחרת. אם עוברים את החוויה הזאת של לאבד מישהו. זה שיר שהוא סופר אישי, והוא כן, פה נפרץ לי הפר...
רגע, את רוצה להקריא שיר שהוא הנפש לא, נכון?
זה ממש על המוות של ג'ק.
והוא היה משמעותי?
הוא היה משמעותי, כי כשכתבתי את זה, לא היו שאר השירים עליו, ואז פשוט הפסקתי לנסות לכתוב לא כדמות או לא... יש פשוט רק פרט אחד קטן שבאמת קרה, שאף אחד לא יזהה אותו, אבל בשבילי זה היה, אוקיי, אני שם. אני אכתוב מה שבא. המלחמה הזאת לפחות, של כן פרוזה, לא שור, כן המצאה, היא באמת לא חשובה, היא לא צריכה להיות חשובה.
אז מה החלטת פה?
אבל לקח לי זמן, לי הייתה חשובה.
בשיר הזה החלטת? שאת כותבת את זה?
שאני כותבת, כשמשהו בא, אני אכתוב אותו, ואני לא אנסה להצפין יותר מדי כשזה אישי. היה לי ממש אידיאל כזה של שירה לא רק אישית.
אוקיי.
של לכתוב על האחר, ואני כותבת על האחרים. אני כותבת על הומלס בצפירה, אני כותבת... כן, על דברים.
וזה משהו שהשתנה עם הספר הזה, את מרגישה?
נפרץ משהו, כנראה לא יכולתי לעמוד בזה, אבל אני עכשיו מרוצה. כי אני כותבת בדרך שלי על הדברים האלה, ואני לא מרגישה שאני... זה לא חשוב, מתרטלת, לא מתרטלת. זה, אני מרגישה בסדר.
לא, זה מעניין. מה שתספת עכשיו זה מעניין דווקא. נראה לי גם חשוב לשמוע את זה. את רוצה לקרוא את השיר? הנפש לא.
כבד, אני מזהירה אותך. טוב. הנפש לא. הנפש לא התלבשה יפה לארוחת הערב. היא לא התלבשה בכלל. שנתיים מאוחר יותר, והיא עדיין משתופפת צמוד לקיר. עירומה. מדי פעם היא מחליפה פינות. הרשרוש הזה, שהיא מפיקה מפיך, הפה שנשאר פעור, זאת לא שירה. התשישות שמתמשכת כמו הזקה של מכונית שאיש לא מנסה לפרוץ. מה שתמיד ידעת שיקרה, קורה. אף אחד לא באמת הסתיר את העובדות, אבל אנחנו הלומים מרוב אלבון. הכתובת מתנוססת על כל הקירות, על השמיים, בכל מזג אוויר כמעט. בעשב, על הרצפה, בקעקוע שכוסה בקעקוע, באור ועל בבת העין, עונה אחר עונה. הוא עמד למות, ואז הוא התעייף מאוד ונפל, פעם ופעמיים. עכשיו הוא מסתרע ברכות, בתור גבולות קו המתאר שהמוות סרטט עבורו, בתנועה רחבה, כמו שמציעים מיטה, ולא עומד יותר.
משתתף בצערך כמובן, אני לא יודע אם להגיד את זה בשידור, מתבקש או לא, אבל אז אני אומר את זה. אני רוצה, בשירים אחרים אני חייב לומר, יש גם תחושה של ויזואליות מאוד מאוד חזקה. הרקדנית לפני חצות, נכון? את למשל מתארת רקדנית גבוהה מזדקנת, שהמותניים שלה פעם היו סייה פאר שלה כרקדנית, ואז היא עומדת בחדר מול המראה, ואז היא רואה שהגוף שלה נראה כמו ליבת תפוח, כמו שעון חול. ויש הרבה מקומות שהוויזואליות היא מקומות חשוב, שדברים משתנים פתאום בעין שלנו כשאנחנו מסתכלים עליהם. לפעמים בגבול הזה, לפעמים זה יותר התבוננות מאוד מאוד חזקה על העולם ועל דימויים שמופיעים בו, כמו למשל זוג זר שרוקד אחד עם השני, ואז את מתארת אותם ומקבילה אותם לכיסאות ושולחנות הפוכים. מה יש לך להגיד להגנתך?
את יודע, אומרים את זה שמשוררים יש... הולכים חזק על אחד החושים, אז אני חושבת שהעין כן, כן, הרבה תמונות. גם, אולי גם הצלילים, אבל אני כן, אני הרבה פעמים רואה גם תמונה לפני שאני אתחיל שיר. אני, או דימוי, אני גם נורא אוהבת את, את הקסם הזה של מה שקורה, שמשהו פתאום, איזשהו דימוי.
ש... דימוי מילולי מסוים, או דימוי נכון. בין המציאות ל...
לא,
לשירה?
לא, דימוי.
הבנתי, כן, הבנתי. כן. מה, אפשר כאילו...
ולפעמים זה סתם רעיון, למשל, ההומלס בצפירה זה 6 שנים. אמרתי, אני רוצה לכתוב על הומלס בצפירה, אני אוהבת את הקומבינציה של שתי המילים.
זהו, מזה זה הגיע.
בצפירה, ידעתי שיהיה כן, ואמרתי, אני רוצה לכתוב על צפירה, מזמן רציתי לכתוב על צפירה, כולנו צריכים לכתוב על צפירה, זה דבר כל כך מוזר שרק אנחנו מכירים. מוזר. כן, אף פעם זה לא הסתדר, ואז אמרתי, הומלס, מה עושות החמניות בלילות כזה, אתה יודע? מה עושה ההומלס בתפירה? ואז ברגע שזה...
רגע, קודם כל בואי תקריא את השיר הזה, את חייבת לקרוא אותו. אבל זה מה, את אומרת, זה התחיל מתוך תהייה.
לפעמים זה סתם לחקור איזשהו מצב, אני פתאום חושבת, מה זה זה? מה זה נקרא להיות שם? ואם רצוי במקום שלא הייתי פה, אתה יודע, זה יותר מעניין, זה יותר זה.
הומלס בצפירה, קדימה.
הומלס בצפירה. כשנשמעת הצפירה של יום הזיכרון, הקבצן חסר הבית מרחוב הנביאים קם ועומד זקוף כמוצ'לו שמישהו סוף סוף נתן לו תווים. למשך 2 דקות מהדהדות הוא אחד מכולם. יש לו מקום. יש לו חדר באובדן הלאומי.
נהדר, זאת אומרת, זה בכלל הגיע מתוך רעיון בהתחלה לצפירה, ואז התגלגל לאיזשהו, לזוג מילים כזה, הומלס בצפירה, וגם פה בעצם יש תיאור חזותי מאוד מאוד יפה, הוא מזדקף כמו צ'לו. יכול להיות שזה גם קשור לעובדה שציירת הרבה? זאת אומרת, את אוהבת להתבנן על העולם בויזואליות שלו?
כן, כן, אני חושבת שכן. את יודע, זה נורא קשה להפריד ולהגיד איך אני עובד. אנחנו כולנו מסתכלים כשאנחנו מסתכלים ושומעים שאנחנו שומעים. אבל כן, תמונות מעניינות אותי, אני חושבת. ואותך?
אז זהו, האמת שאותי קצת פחות, אבל בספר שלך זה מאוד מאוד חזק. אני כמובן חושב שזה נהדר גם האופן שבו הדברים פתאום מקבלים מוחשיות במילים. זאת אומרת, הרי הרבה פעמים אנחנו משטיחים את הדברים כשאנחנו כותבים, כי כתיבה היא דו-ממדית, ופתאום להעניק להם חזרה את התלת...
נורא מעניין, נכון.
זה פשוט, זה נהדר, כשזה קורה לנו מול העיניים, כשאנחנו קוראים...
כן, זה ממש, אני רואה איך אני עושה, למשל, התקווה שלי, הפכתי את התקווה, את הרגש הזה, לאישה שמוכרת פייס, זה נכון, אני עושה את זה, נכון.
עוד משהו שאת עושה. הרבה. יש הרבה שירים שעוסקים בארס פואטיות, את כבר הזכרת את זה קודם, שעוסקים בשירה. הרבה, יחסית. זאת אומרת, הרבה יחסית. זאת אומרת,
נשבעת לך שהוצאתי כמה.
הוצאת כמה? למה את עושה את זה? זה נראה כאילו מאוד מאוד, מאוד מאוד, משהו שאת מאוד אוהבת לעשות אותו.
כן, כי יש משהו נורא... לא יודעת, בואו תראו אותי, כותבת על עצמי, כותבת את עצמי, כותבת את עצמי. בואו נחשוב איך אנחנו כותבים את עצמי. עכשיו, זה...
זה מקום לשבור את הציניות כאילו?
לא, צריך להיזהר, יש בזה משהו שיכול להיות סופר נפוח. אתה יודע, הכתיבה זה כבר קצת בועה, ומעניין אותי להסתכל גם במה קורה בעולם, ולחקור מצבים של אחרים ושל... רק לא להיות תקוע רק בעצמך עצמך. יש בזה משהו שאני לא אומרת את זה כדי לצאת, זה באמת מעורר בסלידה. אז בארס פואטיקה, כמה שאני נמשכת לזה, השירים שכן נכנסתי, יש בהם הומור קצת, הומור רציני.
אני זוכר אחד. לפעמים גם הייקו נמצא עודף עצום עיניים. לא, אני לא אמרתי את זה נכון. לפעמים...
אתה לא אמרת נכון פשוט כי שמרתי על מספר העברות של הייקו.
כן, אני יודע, שמתי לב, אני בדקתי. למרות שאני לא תפס את העברות, זה לא...
יש ימים שגם שיר הייקו... את יודע מה, אני לא זוכרת.
שיר היקו
נדמה, נדמה עודף, עצום עיניים.
נכון. אני, דרך אגב, שיר נהדר, אבל כל הקטע עם העברות, זה לא, בעברית זה לא קיים, זה לא קיים.
זה השיר היקו היחיד שכתבתי. חשבתי לקרוא לזה השיר היקו היחיד שכתבתי.
לא, אני כן מאמין שאפשר לכתוב היקוים בעברית. אם תופסים את הרוח של הדברים, אני חושב שהניסיון לתפוס את המספר העברות, זה הטעות. זה הטעות אם נקרא שירי היקו גדולים, מה שמהדהד שם הוא... הוא משהו עמוק בפנים, זה לא...
אז אתה מסתכן פה, אתה משחק עם היפנים בצורה לא חשובה. אין כזה
לא,
דבר. פחד אלוהים,
לא,
תרצח בצורה שלום, פולחנית.
לא. זה לא מה שאמרתי. אמרתי שהניסיון להעביר את אותם כללים לעברית, זה לא...
כן, כן.
זה לא כל כך עובד. זאת אומרת, הוא באמת צריך להיות קצר, אבל מספר העברות בעברית, משהו שם לא נראה לי נכון. בתחושה שלי, החמש, שבע, חמש, לא, זה לא עובד, לא עובד.
אתה יודע, אני בתור מי שמתרגמת הרבה באנגלית, באנגלית יש אוצר ענקי של מילים שהן בנות הברה אחת. אחת, מה יש לנו כזה? ושתיים.
אין לנו הרבה, אם אחת.
ממש לא, ממש לא. צריך שיחות שלום וזה. צריך להתחבר לעוד עברה מימין, עברה משמאל.
אנחנו בגברית גם אין לנו אוצר מילים כל כך גדול יחסית. אם מסתכלים על האנגלית למשל, שיש לה פי עשר אוצר מילים.
זה נכון, אבל השפה כל כך יפה. היא נובעת בצורה כל כך אחרת משפות אחרות, ההקשרים והשורשים. כן. והיא גם כל הזמן מתחדשת. אבל זה נכון, זה נכון. יש לי קובץ במחשב. שנקרא מילים שצריך. כל פעם יש... נגיד, כשתרגמתי את עודן, יש לו את המחזור הידוע, קווסט. איך תתרגם קווסט? עכשיו, כבר 10 שנים מחפשת, ואין. שאלתי אנשים טובים וכלום. מסע החיפוש, מסע ההרפתקה, איך? אתה מבין? וקווסט, הסיפור, זה דבר. אני לא יודעת.
עדיין אין תשובה שם? אין תשובה?
יש כל מיני רעיונות לא טובים.
עדיין אין תשובה, עדיין לא מצאת את התשובה.
אין התשובה הטובה, לא.
מה את רוצה לקרוא לנו לפני שנצא לשמוע מוזיקה קצת?
אני חושבת שאני אקרא את התקווה שלי, בגלל שדיברנו על העניין הוויזואלי, וזה נחמד לשמוע מה שאתה אומר, כי אז יש דברים שאת רואה ודברים שאת פחות רואה. כנראה, אני רואה חוצה יותר.
שזה אנחנו פה, תאגיד השידור ה-10. יש לנו ערך מוסף כלשהו.
כאן.
יש לנו ערך מוסף כלשהו. בבקשה.
התקווה שלי. התקווה שלי היא אישה שמנה בסמלה אדומה, עם זרועות לבנות ורקות, שמוכרת לוטו כל היום בביתן הכתום הקטן בקצה הסדרה. כשהיא קמה בערב לסגור, נושרים מן המחשוף שלה מטבעות M&M קטנים, נוקשים ומתפזרים על הרצפה. 1,000 שטרות פרינגלס זהובים ועטיפות מנצנצות של קיטקאט וסניקרס ומרס, צונחים מחיקה בסחרור איתי, ונפרסים סביב קרסוליה לזנב של סירונית. איכשהו, שוב, היא יוצאת משם בשחייה.
Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride your sails over the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the new-fangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan was rapidly peeled, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the love that I feel, it's so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head and said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song.
So you ride yourselves over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick.
שוב שלום, ברוכים השבים והשבות לברית מילם בכאן תרבות, תוכנית שיחות עם שוררים. יותר חקירות, זה, התוכנית הזאת הופכת להיות יותר ויותר תוכנית חקירות. עוד משהו שמופיע הרבה בספר זוגיות. את יודעת, היום הם עוד משמיצים את הזוגיות. משמיצים קצת, הכל קשה, לגדל ילדים קשה. יודעת, יש תוכנית עכשיו, כמה קשה לגדל ילדים, וזה משהו שנעשה כנראה מאוד מאוד קשה, בגלל משהו שהשתנה בעולם, לא בהכרח בנו, כי... את יודעת, בכל זאת, אמהות שלנו גידלו אותנו בכמויות עצומות, והיום על שני ילדים אנשים כבר עושים תוכנית
טלוויזיה. אני חושב שזה נורמת של דיבור על יותר מה שהקושי.
כן?
לא חושבת שפעם היה הרבה יותר קל לגדל ילדים.
אני בטוח שכן. אני בטוח שכן. כי אני חושב שמה שמפריע
לה... פשוט אישה הייתה אמורה לעשות רק את זה, ואם את מייללת שקשה לך, אז את לא אישה טובה, אבל עכשיו אפשר לדבר על זה. מדברים על זה גם בצורה מטורפת כבר, אבל...
זה לא קשור גם למה אנחנו מפסידים? זאת אומרת, כאילו התחושה היום שיש לנו שפע כל כך עצום של גירויים, שכאילו, ואני אומר את זה כי אני נזכר באיזה שיר, בשיר יפה שנמצא בספר שאתם נוסעים במכונית, אני אשמח אם תכיר זאת. אבל המקום מאוד מאוד יפה הזה, אני שאלתי את עצמי, האם היום הוא יכול להתקיים? האם המקום הזה יכול להתקיים בשקט הזה, בנסיעה הזאת, בהרפתקה הזאת של משפחה? זאת אומרת, האם היכולת של משפחה היום לגדול כמסע, אוקיי? הוא אפשרי עם כל הגירויים שלנו, גם של כל פרט מתוך המשפחה בנפרד, יכול להיות שכן, יכול להיות שאני טועה, אבל...
אני חושבת שבדרך כלל כשאומרים על עושר או על משהו כזה, שהוא פתאום אתה קולט טוב לי לשנייה... זה לרוב רגע בלאו אחרי. ורגעים אפשר לגנוב. נגיד, אני לא יודע אם זה השיר שמתכוון, תמונות מהדרך שנוסעים ויש תינוק מה.
כן, כן, כן.
אז זה ממש אני בטוחה שאם לרגע את לא עונה לטלפון, אלא רק אפילו מסתכל
ב-SMS והחלון.
זה כן, זה כן, כי זה רגע. אנשים ממשיכים להיות, כל הרגשות נמשכים. אנשים, זה נורא מצחיק אותי, נראה לי ש... הדברים לא כל כך משתנים מבחינת רגשות. אתה מסתכל בספר בין 400 ואתה מוצא שם את כל החברים שלך לבושים בבגדים לא אופנתיים. רוצים אותם דברים. בדרך להשיג את זה, אתה פועל אחרת, והעולם שלך נורא משתנה. אבל אתה יודע, חשקים, אני לא אומרת שום דבר נורא מקורי ונורא זה. רגעים, אושר הוא תמיד בא ברגע מבחינתי. נורא ניסיתי לכתוב גם דברים יפים מבחינת... אור, שיהיה בהם אור ולא רק חושך בספר. כי ראיתי שמצטבר הרבה כאב. וזה נורא קשה לכתוב על דברים של אור, אבל הדברים האלה נשארים. הם כן, הם על רגע, הם על בוקר.
למה קשה לי לכתוב על דברים של אור?
שלא ייצאו פלקטים. זה לא קל. זה לא קל.
זאת אומרת, דווקא בכאב יש את המורכבות נראה לך, יותר מאשר באור ובאושר?
זה בטוח יוצא יותר טוב על הדף, כן, כן, כן. למרות שאלה, כשאם יוצא לך משהו כזה, אז זה השירים שכל הזמן מתרגמים אותם ומקריאים אותם, וזה נורא נחמד, והזמינו כבר שנתיים לכל מיני, שנות טובות כאלה של מפעל הפאי, של זה, של זה. הנה, יצא לי שיר אחד שהוא לא ממש הבא נתאבד.
אוקיי.
אתה יודע.
את רוצה לקרוא את זה אולי?
כזה? בכיף.
לא, לא, את השיר, לא, את השיר הנסיעה שאני דיברתי עליו.
את השיר נסיעה אני אקרא.
שמאוד אהבתי.
תמונות מן הדרך. הלב איתנו במכונית. אנחנו לא אומרים מילה, למרות שהבוקר שנינו ערים לעובדה הזאת, כמו להמהום מנוע אמין ודמיוני. אתה הנוהג, ידיך רחבות על ההגה, זזות רק מדי פעם כשצריך. אין עדיין GPS, ואני מנווטת, מרשרשת במפה. כזאת תיות פשוטה, כמו מוזיקה קלה וקצב מטרונום המגבים. שנינו יושבים קרובים על זוג המושבים, הגורים בחגורות הבטיחות, זזים קדימה יחד, לא מתייחסים לעיצוב השימושי שיאפשר לכל אחד להיפלט בבוא היום, לבד לגמרי לחלל. מאחורינו, עטוף ומרופד, ישן התינוק שלנו בקליפה המקוערת של כיסא הפלסטיק הטוב. אנחנו לא חושבים על העובדה שעשינו אותו יחד. זה לא דבר שחושבים בכלל יותר מפעמיים או שלוש. אבל השקט, השקט הרחב הזה. אתה מזיז קצת את המראה. אני נוגעת ברקה שלך ללא סיבה, ואז חולצת נעליים ומותחת רגליים על לוח השעונים. האוויר מתוק. מישהו ברדיו שר, כן, כן. מאחורינו הטייס. ישן.
אפרופו, זה שיר קצת ממזמן, נכון? הילדים שלך כבר לא תינוקות?
ממש, זה היזכרות, זה באמת, נדמה לי בשער היזכרות שלך.
בשער השני, נכון. הילדים לא מופיעים הרבה בספר. כמעט ולא.
דווקא פה יש לי משהו.
יש שיר אחד, לא,
לא, זה נורא נכון מה שאתה אומר. תמיד אמרתי, אני לא מצליחה לכתוב. הם חלק ענק מחיי.
אני בטוח, הספר מוקדש להם. ואני רק, זה כל כך מיותר להגיד את זה. ובכל זאת בספר הם כמעט לא נמצאים, ואני לא יודעת אם הם לא נמצאים כי רצית לשמור עליהם, או שהם לא נמצאים כי מה שעברת בחיים בתקופה הזאת היו, היה יותר אנשים שאיבדת מאשר.
אבל תראה, קשה לי לכתוב על, על הבנים שלי, אולי, אני לא יודעת, זה לא מקום פתור, אבל זה מקום כל כך, בסך הכל כן טוב. זה אכפת לי מהדברים שיצאו ממני, הכתיבה והילדים, הילדים והכתיבה, וזה עוד מקום, ופה האמת שפעם ראשונה הם כן נכנסו, בגלל שכתבתי על ג'ק, שעל אבא שלהם, והם עברו את כל הדבר יחד איתו.
נכון, נכון. הבית, אוקיי, אנחנו נסיים עם הבית. אנחנו נסיים קצת עם הבית, שלקראת סוף הספר מופיע שוב. מחשבות על הבית, זיכרונות בבית.
נכון, נכון.
נכתוב זה לחזור הביתה.
כן. דווקא בארץ פואטיקה, נכון מאוד. כן, זה על הילדים, הקופסת הלחם, הוא מקסים, אני מתה עליו.
את רוצה לקרוא אותו רגע?
זה קדימה לך לאחורה,
כן. תקריא, הכל בסדר, אנחנו...
זה על הבנים, הנה.
קדימה, תקריא על הבנים.
קופסת הלחם. זהו שיר הודיה לשעה 4 לפנות בוקר, כשאני משוטטת בחדרי הבית ושקט מתרחב בי כמו נשימה. קבוצות קטנות של אור נופלות באלכסון על מצחו הגבוה של הקיר הלבן. שני ילדים נושמים בשתי מיטות, והלחם ישן במלונה, שומר על השיש.
הילדים בפנים. בתוך התוכנית הילדים גם עכשיו. בני כמה הילדים מותר לשאול?
בגילי.
הגיוני.
כן.
תיכון?
לא, לא, לא. אחרי. הילדים שלי כבר בני 30 פלוס. וכן, בגילי.
אוקיי, תראי באיזה מחמאה ששאלתי עם בתיכון. אוקיי, אם אנחנו נסיים, מה רצית לקרוא לנו? אצבע שם על איזה שיר. אז רגע, אני רוצה קודם כל להגיד תודה. ליאל גלוברמן. שירחנו אותה פה בברית מילה. לכבוד הספר השלישי שלה, מפת חצי האי. מאוד נהניתי, מקווה שגם את.
מאוד נהניתי.
Okay.
אני עדיין נהנית קצת.
גם אני. אנחנו צריכים לסיים, אין מה לעשות. אנחנו, גם לנו יש גבולות והגבלות. אז שוב, המון בהצלחה עם הספר.
תודה.
הנהדר הזה. ושוב, שמחנו שהיית פה, אז אני רק אגיד תודה לנדב אלפרין האורך. בבקשה.
שיר מעונה קשה. בימים של רעה, כשרואים את דלת המרתף בצורה ברורה, והסתיו נלחץ לחלון וקופה כמו ישיש שמצמיד את חזו השקוף למכונת הרנטגן, ושניכם משתדלים לו לזוז. האוויר מתקער מרוב פחד, ואין לך זרועות מלבד אלו שלך, ואין לך אוהב להיות איתו יחד. את חוטפת מעיל ונמלטת לרחוב, את רוצה להיות עטופה, להקיף את עצמך בגופים וקולות שיזוזו סביבך, שיגעו בך כמעה, אבל כמו בחלום, כשאת מתקרבת, כל צל מגלה תוכנו בתנועה נוראה של קבצן שהופך שקיות שחורות ושופך על ספסל בסדרה. והרוח לוחש, זה העוני, לא להיות אהובה.
לים הוא ייקח אותך רחוק שתי בעינייך את הכחול לעמוק חבקי את הרוח היא מרחיקה לכת היא תדע להגיד לך לקום וללכת תפני את הכל בשתי ידיים תרגישי את הזמן בין אצבעותייך ואור השקיעה שעוזב עם השמש יחפה ממילים